ברכה, אנחנו לומדים על הרעיון של יחס של זמן והעתיד לתקופה שלנו. ואנחנו ראינו בשיעור הקודם שכל התנ"ך כתוב, ובעצם כל השדר של תורה, זה שהעתיד הוא כבר התרחש, הוא כבר קיים, כבר הכל קרה. בית המקדש בנוי, והקיבוץ גלויות כבר קרה, ומדינת ישראל כבר קמה, משיח הגיע, תחיית המתים, כל האידיאלים, כל מה שאנחנו שואפים, הכל כבר התרחש. אלא מה? אנחנו לא קולטים את זה עדיין. למה אנחנו לא קולטים? כי צורת החשיבה שלנו, צורת הקליטה שלנו, היא מצומצמת. משל, למה הדבר דומה? לזה שאני, ברוך השם, סבא לשישה נכדים חמודים. זאת אומרת, אם אני הייתי מסתכל על זה בגיל שם 17, אומרים לי, אתה סבא, אני אומר, טוב, נחמד, למה לא, שיהיה, עד רבה. מה זאת אומרת, שישה, שישים, בקרס אחת, זה לא אכפת לי, כן, שמחה גדולה. אבל כדי שאתה תקלוט את הדבר הזה, אתה צריך להתבגר, אתה צריך להתחתן, אתה צריך שיהיו לך ילדים, והם ילדו את נכדים, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה לוקח זמן, לא שזה יעבור וזה יקרה, אלא זה לוקח זמן שאני יפנים את זה. זאת אומרת, אישה שהיא נכנסת להיריון, היא בעצם כבר אימא, עכשיו. זה פשוט לוקח 9 חודשים עד שהיא מעכלת את העובדה. אנחנו, יש דברים כאלה שאנחנו לא יכולים לקלוט אותם באופן אינפורמטיבי. זה שבית המקדש קיים, זה, אני מתכוון, זה לא בניין, אני מדבר בית המקדש, התקופה, זה חזרה נבואה, זה תיקון עולם בצורה מוחלטת, ממש מציאות מושלמת. דברים הללו, זה לוקח הרבה זמן להפנים. זה לא משהו שאתה יכול להגיד את זה מבחינת הידיעה. זה משהו שלא יכול, זה סוג הידיעות שאתה לא יכול לקלוט אותם באופן תיאורטי, באופן מופשט. אלא אתה חייב לעבור את זה, ואולי במשך הרבה דורות, מדור לדור, צריכים לקרוא איזה שהם שינויים, שבנפש הם מסוגלים להכין אותך לקליטה הזאת של מציאות אידיאלית. בשביל שבית המקדש ייבנה, אתה צריך בשביל זה לעלות לארץ, להקים מדינה, ללכת לצבא, לגור בגרעין תורני, ללמוד תורה, לחזור בתשובה, לתקן מידות, לעשות, להשפיע, חסד, והמון המון דברים שצריכים להתרחש איתך. זאת אומרת, יש מושג כזה בפילוסופיה שנקרא קליטה אונתולוגית, שהיא קליטה הווייתית של הוויה, לא ידיעה, אלא אתה קולט את זה בהווייתך. ואת זה לוקח זמן. זאת אומרת, זמן לא במובן הזה של עד שיעבור שם עוד 2,000 שנה, עד זה יקרה. לא. אלא זה צורת הקליטה תהליכית. אתה קולט את זה כתהליך, מפנים עוד דור ועוד זה עובר, עד הקליטה הזאת עוברת, 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 עד שזה מגיע לשלב כזה שאתה פתאום מרגיש שכן, אתה מוכן לזה שזה לקלוט את זה. ועל זה אנחנו מתפללים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. לא שתשוב לציון, אלא שאנחנו נהיה מודעים, שאנחנו נראה, שאנחנו נפנים, נחיה את שיבת ציון, את זה שהשם מתגלה פה בתור מדינת ישראל, בתור עם ישראל, ארץ ישראל. זאת אומרת, דברים האלה הם דומים לספר מתמטיקה. בספר מתמטיקה יש כל מיני תרגילים שבסוף הספר יש תשובות. אז אם אדם עונה על כל השאלות, על כל התרגילים ששואלים אותו שם, בצורה תשובות נכונות. במקום לעשות כל תרגיל, הוא ישר מסתכל בסוף הספר וכותב שם מה שכתוב, ותשובה היא נכונה. איזה ציון הוא יקבל? נכון? לא, זאת אומרת, אם הוא מורה, כאילו אנחנו מדברים על מורה חכם. קבל אפס, נכון? כי עיקר זה לא תשובה. מה יהיה בסוף? אנחנו יודעים, אין לנו שאלה. עיקר הנושא זה לא מה יהיה אנחנו יודעים. עיקר השאלה, מה התפקיד שלך בתהליך הזה? מה אתה עושה בשביל זה? איך אתה פתרת את התרגיל הזה? אז במובן הזה, כשאתה מבין את העיקרון הזה, אז מתברר מה המשמעות של חזרה בתשובה. שאנחנו עכשיו, כן, צריכים, כל הזמן אנחנו עוסקים, זה חודש תשובה, עשרת ימי תשובה וזה, מה התשובה? סתם תחשבו על המילה הזאת, תשובה. זאת אומרת, זה אומר שאתה חוזר, זה שיבה למשהו שכבר היית. זה כבר קיים. אז זה עיקרון. זאת אומרת, אתה פשוט מעכל, אתה מתקן, אתה מתייחס בתשובה שלך לאירועים שכבר קרו. למשל, אולי אתן לכם דוגמה כזאת. אולי צריך לצייר בשביל זה. כל מה שאנחנו עושים בחיים, אפשר לקרוא לזה מעשה, שזה בעצם מצווה, או אווירה, או כל קניין, כל דבר אחר, כן? כל מעשה, יופי, כל מעשה בנוי משני חלקים. הוא בנוי מפעולה ורצון. כשאדם חוזר בתשובה, מה שהוא בעצם עושה, הוא הולך אחורה בזמן ומוחק את הרצון שלו מהמעשה. ומה שנשאר לו שם זה רק פעולה. ועל פעולה אדם לא אחראי. זאת אומרת, נגיד מישהו שעשה עבירה, לא עלינו, חמורה מאוד, נורא ואיום, אני יודע שם. אז כשהוא עשה את העבירה הזאת, עיקר הבעיה זה לא שהעבירה נעשתה, אלא זה שהוא בחר, רצה שזה יהיה. אבל הוא יצויר שהוא יכול להוכיח ב-100%, מעל לכל ספק, שהוא עשה את זה באונס, לא הייתה לו שום ברירה. האם יש לו איזושהי אחריות על מה שהוא עשה? ודאי שלא. פעולה קיימת, לא היה רצון, אם אין רצון, אז גם אז אין מעשה. מעשה נמחק, נשארה רק פעולה. למרות שבמציאות זה דברים התרחשו. נכון, הכל קרה, אבל אני לא אחראי, זה לא נוגע בי, זה לא מתייחס אליי, כלום. כאילו לא עשה. אז זה מה שתשובה עושה. לא, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. שאם אדם... סליחה?
אדם רצח.
לא, רגע, שנייה. זה לא פשוט. תכף אני אסביר לכם. לא, זה לא ככה. אדם שהוא, נגיד, רצח מישהו, חס וחליל, לא עלינו. אתם מבינים? זאת אומרת, אם הוא, נגיד, מוכיח שהוא עשה את זה באונס גמור, בלי בחירה, אז אין לו כפרה, הוא לא צריך לעשות כפרה. לא צריך לשלם, לא צריך לבקש סליחה, כלום. ודאי שזה טוב שהוא יבקש סליחה, למה לא? כאילו, בסדר. אבל מבחינה הלכתית, מבחינה דינית, שום דבר, כלום. אז בתשובה זה דבר שהוא, בבחינה מסוימת, זה עוד יותר חריף. בתשובה זה נחשב לו שהוא עשה, אם הוא עשה תשובה מאהבה, הוא עשה, זה נחשב לו זכות שהוא עשה דבר כזה. אמנם חלק מעניין של הוכחה שזה מאהבה, זה שהוא צריך לעשות את לשלם את הנזק, לעשות מה שהוא יכול, תיקונים שהוא יכול. אבל זה לא כדי לחפר על זה, אלא זה חלק מהתשובה. אדם שהוא עושה תשובה, הוא בעצם עושה טיול במנהרת הזמן. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, במקור... שבע, אומר ככה, התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה והרצון נעיקר מעיקרו, זה מה שדיברנו פה, כן? זאת אומרת, הרצון הזה הוא נמחק, נעיקר מעיקרו, אז מה שנשאר זה רק פעולה. איננו חוזר לתוהו המעשה שהוא עשה, כן, הפעולה הזאת, לא חוזר, איננה חוזרת לתוהו, כי אם פועל הוא בוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה, כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשות כזכויות ממש.
מה שנעשה בעתיד, מוחק את מה, את הפעולה או את הרצון?
מעשה. מה שאדם עושה בעתיד, הוא מוחק למפרע את מעשה. זה אותו עיקרון, מה שאנחנו דיברנו על תורת הקוונטים. הנקודה רק כאן, זה אם אנחנו יכולים לעשות דבר דומה גם בהלכות אחרות. למשל, בקניין. קניין, שבת, קידושין, יש הרבה תחומים שבהם אנחנו יכולים להגיד אותו פטנט. אני אמנם מכרתי לך את האוטו, אבל אחר כך אני התחרטתי, חזרתי אחורה בזמן, מחקתי את הרצון, ונשארה רק פעולה, תחזיר לי את האוטו. ואני אהיה חייב לך כסף. אחר כך, פעם, בהזדמנות. למה זה לא עובד בקניין ובתשובה זה כן עובד? מה ההבדל? מה? גם ברוח אפשר לעשות אותו דבר. אדם יכול לגנוב קניין רוחני. או לעשות משהו שהוא... אתם יודעים מה, מה ההבדל? ההבדל הוא, זה שתשובה זו דוגמה קלאסית למשהו שהוא במהות שלו, משהו שהוא על זמני. תשובה זה אחד הדברים שהם, שגמרא במסכת פסחים אומרת שתשובה היא קדמה לעולם. תסתכלו אצלכם במקור שבע ב' תניא, שבע דברים נבראו לי קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. כן, זאת אומרת, יש כאן שבע דברים, לא דברים, מה ההבדל בין דברים שהם, שמהם התחיל העולם ודברים שהם קדמו לעולם? מה מיוחד בשביל זה שקדם? מה? לפני העולם, כן, שזה היה לפני העולם, מה זה אומר? בדיוק, לא כפוף לזמן. בדיוק, מעל הזמן, בדיוק. זה אומר שזה דברים שהם מתייחסים למציאות האידיאלית שכבר קיימת, שהיא המציאות במהותה, על זמנית. מה שאנחנו רגילים להגיד שיש זמן וקודם ואחר כך וכל החלוקה הזאת, זאת חלוקה מתודית. באמת אין דבר כזה. ובאופן אידיאלי זמן כבר, זמן לא קיים. וכשאדם עושה תיקון, אז הוא עושה תיקון הזה בחזרה למציאות האידיאלית ההיא. המשמעות היא שאדם לא מוגבל במציאות למשהו שזה כבר קרה. אבל יש משמעות עוד יותר גדולה, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מרצין את החיים שלנו. אתם יודעים, מה שאנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, זה כמו שהעבר יכול להשפיע על המציאות, שלנו היום, ככה גם עתיד יכול להשפיע. ואתן לכם דוגמה. יש לי מכר שהוא היה ילד יהודי במוסקובה, שילד מאוד חכם כזה, מפותח, והוא הרגיש אמונה בהשם. וברוסיה לא היה דבר כזה, כשאתה רוצה להתקרב להשם, או אתה רוצה משהו קשור ליהדו, לדת, למשהו רוחני, לא היה דבר כזה שנקרא בית הכנסת. היה רק כנסייה. שם דת זה כנסייה. היה במוסקבה בית כנסת, אבל זה רק זקנים היו אז הולכים שם, זה לא מתעוררת שאלה. דת זה כנסייה. והוא רצה להיות דתי, אבל לאיזה דת? לא אכפת לו. אז הוא ידע שיש כנסייה, החליט להתנצר. בא לכנסייה ואומר לכומר שהוא מעוניין. כומר שמח מאוד, כי יהודי, הוא ידע, סיפר שהוא יהודי, יהודי מתנצר, זה היה מאוד שמחה גדולה. ואמר לו, הנה, צריך להיות ככה וככה, ולטבול, וזה וזה וזה. וכשהוא שמע שלטבול, פתאום זה אצלו צלצל כזה של להדביל לנוצרות, ביטוי כזה, משהו זכר ככה במשפחה, והוא פתאום חשב שכל הדורות שקדמו לו, הם מסרו את נפשם כדי לא לטבול, כדי להישאר יהודי. וכל העניין זה היה שם למות, רק לשמור על היהדות שלך. והם כל הדורות שמרו אחד אחרי שני ומתו על זה, העיקר לא לעשות את זה. ועכשיו אני הולך ועושה את זה. כאילו, הם בעצם עשו את זה בשבילי. ואני עכשיו... אז הוא החליט שהוא מוכן להיות דתי, נוצרי, אבל לא לטבול. אז קומר אומר, אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. הוא אומר, מה אכפת לך? כאילו, לא, אני אהיה דתי. לא, 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 אתה צריך לבחור. אז הוא בחר והוא לא טבל, והיום הוא מלמד תורה בכל מיני מקומות. וזה דוגמה איך עבר השפיע על ההווה, על העתיד אפשר להגיד. אבל בתורה יש סיפור, כמו שאמרתי, כל התורה היא כתובה בצורה כזאת, אבל זו דוגמה מהתורה איך העתיד יכול להשפיע על העבר. אם אתם זוכרים שם בגמרא בשבת בלמד ה' מסופר על ראובן, תורה אומרת שבישכב ראובן פילגש, בילה פילגש אביו, על החטא ראובן מפורסם, גמרא בשבת אומרת שזה לא קרה. לא קרה. איך אתה יודע שלא קרה? עכשיו תקשיבו תשובה. איך יודעים שראובן לא חטא בחטא הזה? אומרת הגמרא איפה? שש, כן, מקור שש. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מוצל אותו צדיק מאותו עוון, ולא בא מעשה הזה לידו. לא קרה. איך אתה יודע? הנה תראו תשובה. אפשר עתיד זרו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ובא חטא זה לידו? אלא מה אני מקיים וישכב את בילה פילגש אביו? אלבון אמו טבע. אמר אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי וכו'. אז מה ההוכחה שראובן לא חטא? זה שכעבור 1,000 שנה, בנים שלו יעמדו על הר עיבל. לכן לא יכול להיות שהוא חטא. זה נשמע הגיוני? ודאי שכן. זה הגיוני בהיגיון, כשאתה מבין שאין זמן, אין שהעתיד משפיע על העבר. שראובן לא יכל לעשות את זה כיוון שילדיו שם יהיו במקום אחר. אני חושב שגם אנחנו פה צריכים לזכור את זה, דווקא בתקופה הזאת. אתם מבינים? כל מי שנמצא פה עכשיו בכיתה הזאת, או כל מי ששומע אותנו, צאצאים שלנו יעבדו בבית המקדש הזה. ומי שפה כהנים, הם יעבדו בבית המקדש, ומי שלא כהנים, הם יהיו בבית המקדש, ולרבים מאיתנו, צאצאים שלנו יהיו נביאים. אז כשאנחנו מודעים לזה, לא יודע איך אתם מרגישים את זה, אבל אותי זה נותן לי משהו כזה, מאוד, מאוד מרצין את החיים שלי. עושה את זה רציני מאוד. אני רוצה לעשות ככה שהם לא יתביישו ממני. אני יודע שהצאצאים שלי יהיו נביאים. איך אני יודע? כי כך כתוב, לעתיד לבוא כל עם ישראל יהיו נביאים. כולם, אנחנו עם של נביאים. אז איך אתה היום יכול ככה לחיות בצורה נמוכה וזולה? יש נפילות, אנחנו נופלים, אבל בכוונה, אתה מבין, אתה יודע ואתה עושה. ודבר אחרון בנושא הזה, ביחד, אני אספר לכם לסיום סיפור קצר של מין מדע בדיוני כזה, או פנטזי כזה יותר, מאשר מדע. זה סיפור על משפחה אחת שחיו במקסיקו, בערים שם, באנדים, בכל מיני מקומות רחוקים מציביליזציה. אבל הייתה משפחה מיוחדת שהיה להם ספר. ובספר הזה היו כתובים כל מיני דברים שמתרחשים בחיים שלהם. וראש המשפחה היה קורא בספר הזה ומחליט לעשות ככה או אחרת, וכל השבט, זה בעצם לא משפחה, זה מין חמולה כזאת, כן? כל השבט שלו היו פועלים על פי מה שהוא היה אומר, כי הוא ידע לקרוא בספר. והספר הזה היה סודי, בחדר, סגור, בארון, עם מפתח, אף אחד לא נכנס. וזה עובר מאב לבן, מדור לדור, ככה שנים, וככה המשפחה הזאת חיה ושורדת בין המשפחות האחרות שם בסביבם. יום אחד, אחד מהילדים של השבט, הנכד של ראש המשפחה, פתאום ראה שהדלת לחדר לא נעולה. הוא הציץ בפנים, היה מסקרן אותו מאוד, ופתאום הוא רואה שהארון, איפה שספר נמצא, יש שם מפתח בתוך הארון. אז הוא נכנס לחדר, סגר את הדלת, פתח את הארון, הוציא את הספר והתחיל לקרוא. קרה שם כל מיני דברים, היו מסופרים, כל מיני אנשים שהוא לא שמע עליהם, לא הכיר אותם. פתאום אחר כך הופיעו שמות שהוא כן התחיל, זה סבא רבא רבא שלו, שהוא שמע עליו. מדבדב הלאה רואה את זה מסופר פה על סבא שלו, מדבדב הלאה על אבא שלו, או פתאום מסופר גם עליו שהוא נולד. או, וקרה לו שהוא שבר רגל, וואו, זה כבר כתוב פה בספר. ממשיך לדבדב הלאה, וכתוב שם יום אחת, הוא עבר, והדלת לא הייתה נעולה. והוא פתח את הדלת וראה שהארון, מפתחות נשארו בפנים. זה נשמע לנו כאילו סיפור מדע בדיוני, נכון? אבל תסתכלו מה כתוב אצלכם במקור שמונה. מסופר פה על מצוות של מלך לכתוב ספר משנה תורה, שלמלך צריכה להיות תורה משל עצמו, כל הזמן על ידו, איתו, זה בדרך כלל היה על היד, מחוברת לו על היד ספר תורה, וקרא בו את כל סדרי חייו, לא הבאתי לכם את כן, אני לא הבאתי לכם את הפסוק עצמו, אבל בפסוק אומר שבספר הזה מלך קורא את היה קורא כל חייו, ויקרא בו בספר כל ימי חייו. עכשיו, איך אנחנו מבינים בדרך כלל כל ימי חייו? איפה? כן, וקרא בו, לא, זהו, אז סתם שתדעו, זה כתוב בפסוק, לאורך כל החיים שלו, אפשר להבין את זה ככה, חתם סופר, ורב ציודה מסתתר את החתם סופר, אומר, לא, הוא לא קרא שם לאורך כל חייו, אלא מה הוא קורא שם? כל מה שעומד לקרוא לו. כן, וזה 8א, כן. ויש שדרשו שהוא קורא בו את כל ימי חייו. לא את כל ימי, בפסוק לא כתוב מילה את. כתוב, ויקרא בו כל ימי חייו. ורב ציודה מצטט ואומר, את כל ימי חייו, מצא בו את כל ימי חייו, ועל דבר זה היה חתם סופר רגיל לפרש וקרא והייתה עמו ויקרא בו כל ימי חייו, הכוונה כי המלך יישא בחיקו תורת השם, ושם ימצא כתוב כל קורות ותולדות ימי חייו. אני חושב שזה בעצם הרעיון שאנחנו פה דיברנו. כשאין זמן, כשחיים את נצח, אז הכל כבר קרה. שאלה אם אתה יודע מתוך ספר לקשר, להבין את חיים הפרטיים שלך גם כן. מלך שהוא מייצג את כלל ישראל, אז הוא יודע לכוון ולהבין את הדברים שכבר כתובים שם. הכל. אבל אני חושב שאולי גם אנחנו, באופן פרטי, כשאנחנו מדברים על, על, על כל מעשיך בספר נכתבים, כמו שגמרא בראש השנה, בתת זיין, שם אומרת, שאומר רב קרספדאי, שהשלושה ספרים נפתחים וכל אחת בראש השנה, ויום נחתם ביום כיפור, צדיקים בעניינים ורשעים, ונכתבים, נחתמים לאלתר, אז איך הם נכתבים, נכתבים לאלתר? כי זה מה שאנחנו עושים. זה כבר קיים. כל השאלה, אם אתה יודע לחיות את זה ככה, שאתה נותן דין וחשבון לא על מה שכתוב, כי כבר כתוב, אלא אתה אחראי ויש לך בחירה חופשית, איך אתה עושה שזה יהיה כתוב? מה הדרך שלך? מה התרומה שלך? מה הבחירות שלך? בית המקדש ייבנה, אין שאלה. אבל מה אתה עשית לזה? אתה הפרעת לזה? אתה עשית הפגנות שם לזה שדתיים לא יהיו פה יותר מדי בערד? או שאתה היית בגרעין תורני ואתה קיבלת כל היריקות הללו וכל הגידופים ונרדפת וכל זה, ואתה חשפת את בית המקדש שיבוא לעתיד לבוא. אתם מבינים? זאת הבחירה שלך. וזה, ככה אנחנו כותבים את עצמנו בספר החיים. שנה טובה, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.